Oh, but we'll
see. I think I could check in the house. That's awesome.
יש מחלוקת בין רש"י לתוספות בסוגיה בתחילת ביצה לגבי מה שנקרא הכנה דרבה. הגמרא שם קובעת שרבה הוא זה שסובר שבעניין הכנה, ואם הוא מכין מחול ליונטיף או מחול לשבת, אז הוא קיים את המצווה של והכינו את אשר יביאו. אבל אין שבת מכינה ליונטוב, ואין יונטוב מכינה לשבת. מה כאן המחלוקת בין רש"י ותוספות? רש"י בסכת ביצה, בדף בייז עמוד בייז, דיבר מסחיל לטעמי, סובר שלדעת רבו, בעניין הכנה, אנחנו צריכים הכנה. ואם הוא לא הכין, אז אסור. דהיינו יש לו אוכל, והיינו חושבים שהאוכל הוא מוכן. לא, אומר רבו יש דין של והכינו את אשר יביאו, הכנה באופן חיובי. כך הבין רש"י בשיטת רבו. ולכן אם ההכנה מיום טוב לשבת או מיום טוב לחול, או משבת ליום טוב, לא נחשב להכנה, אז ממילא יוצא לפי רש"י שהוא דומה ממש לאדם שלא הכין את האוכל. ובהיעדר הכנה, החפץ האוכל הוא מוקצב ואסור באכילה מדאורייתא. תוספות חולקים על רש"י, התוספות הוא במסכת הערב בדף ל"ח עמוד ב', דיברו המתחיל אומר רבו, ותוספות סוברים שעליבא דרבא אין דין חיובי שהוא צריך להכין, ואם הוא לא הכין הוא אסור באכילה מדאורייתא, אלא יש דין של הכנה שלילית. דהיינו אם הוא מכין שלא כהוגן, אז חכמים קבעו איסור מוקצה. יוצא שלפי שיטת התוספות, מה שרבא למד מ"והכינו אשר יביאו" לא הצורך להכין באופן חיובי, אלא הפסול כביכול כאשר הוא מכין שלא כהוגן. יוצא שלפי רש"י יש דין של היעדר הכנה, היעדר הכנה הוא זה שיוצא מוקצה, משום שכל דבר צריך להכין אותו באופן חיובי. ואילו לפי תוספות ברבו אין דין של הכנה באופן חיובי, אלא בעניין שלא יהיה הכנה שלילית. הכנה שלילית שלא כהוגן היא שאוסרת. דהיינו משבת ליום טוב או מיום טוב לשבת. כלומר המחלוקת יהיה מה יהיה הדין אם הוא לא הכין כלל. לא שהוא הכין בצורה שלא כהוגן, אלא פשוט הוא לא הכין. לפי רש"י בשיטת רבא שיש צורך ותנאי להתיר את האוכל של בעניין הכנה חיובית, אז כיוון שהוא לא הכין, אז אין כאן היתר לאכול, והוא איסור דאורייתא לאכול. מה שאין כן, אליבא תוספות, זה לא מה שכתוב ברבא. רבא רק חידש שאם יש לו הכנה שלילית, הכנה שהיא פסולה, שהיא שלא כהוגן, אז רבא למד שיש כאן איסור.
And if you prepare it for another day, not for Yom Tov. Shabbos is coming up, prepare for Thursday.
כן, יש הכנה שלילית משבת לחול, מיום טוב לחול, משבת ליום טוב, מיום טוב לשבת. צריך לעשות הכנה מחול ליום שהוא מקודש.
אבל לפי רש"י, אם הוא לא הכין אוכל לפני שבת,
כבר
שבת,
אסור
לו לאכול,
אבל אסור לו גם לצום. איך נפתור את הבעיה שאליבא דרש"י ברבא יוצא ש... איפה הכנתי? מה הכנתי? אם לקחתי קמח והוספתי מים ואחר כך בישלתי וכל זה עשיתי בערב שבת או בערב יונטיף, אז עשיתי מייסה אחרונה. אבל מה לגבי התמרים שיש לי על השולחן? לא הכנתי אותם. אז אולי הבאה לשולחן היא נחשבת להכנה. אבל מה יהיה לגבי כל שאר הדברים ששארתי אותם במדפים או במקרר ואני מוציא אותם לשולחן בשבת? איפה הכנתי אותם? זוי קושה עצומה על רשי, כי רשי סובר שמדורייתא ליה דרבה באינן הכנה, ואם אין הכנה האוכל הוא אסור מדין מוקצה, וזה דין דורייתא. מה המצווה של תשביתו בערב פסח? התורה אומרת שחייב אדם ביום הראשון, דהיינו ערב חג, להשבית את החמץ, אך ביום הראשון תשביתו שיעור מבתיכם. יש לחקור מהו הדין הזה של ביור חמץ, האם הוא דבר חיובי, התורה מחייבת אותי לבאר חמץ בערב פסח או לא. יש רק שלילה, שלא יהיה לי חמץ. אם יש לי חמץ, אז אני מבאר אותו רק כדי להגיע למצב שאין לי חמץ. אבל אין שום דין, אין שום חיוב, באופן חיובי, בהשפטה עצמה. אז רב חיים, בספר של הרמב״ם, טוען שהשאלה הזאת היא תלויה במחלוקת חכמים ורב יהודה. רב יהודה בתחילת פרק שני דפסוחים אומר אין ביר חמץ אלא שריפה. מה שאין כחכמים סוברים שהשפטתו בכל דבר. זור מפער ואם זורק לים, מפער לרוח. אומר רב חיים שבעצם לפי חכמים אין מצווה חיובית להשבית את החמץ. מה שהתורה מתכוונת לומר השביתו זה רק לאסור עליי שלא יהיה לי חמץ ברשותי. לכן אין שום דינים שהתורה קבעה אותם איך אני מגיע למצב של אין לי חמץ ברשותי, זור מפער הרוח. מה שאין כן הליבד רב יהודה, התורה חיווה אותי במייסה השבוסה ואני מקיים אותה על ידי שריפה. אומר רב חיים, מה יהיה, וכך חוקר המנחס חינוך, אם אין לי חמץ בכלל, אדם שאין לו חמץ, אז הליבד רב יהודה יוצא שהוא לא קיים את המצווה החיובית להשבית את החמץ, אז שילך למכולת ויקנה חמץ כדי לבאר את החמץ. מאוד מוזר. מה שאין הליבד החכומים, הרי כל המטרה של השפטת חמץ היא להגיע למצב שאין לי חמץ. אם אין לי חמץ, אז אין לי חמץ. יוצא לפי רב חיים שכאשר רב יהודה רואה בהשפטת חמץ מצוות עשה חיובית, חכמים רואים בתשפית רק איסר עשה, שלא יהיה לי חמץ, שבי אל תעשה, אבל אין לי צורך לעשות מעשה חיובי. אם יש לי חמץ, אז אני צריך לדאוג לכך שלא יהיה חמץ ברשותי.
אבל אפילו לפי רב יהודה, שיש מצווה
לשרוף את החמץ,
אבל אם אין לך, אז מי אומר שצריכים לקנות?
אז פה אני צריך לדעת איך להבין את המצווה החיובית של תשבית. למשל בציצית, האם יש לי חובה לקנות בגד של דל כנפות כדי לקיים את המצווה ציצית, או שיש תנאי, במידה ויש לי כזה בגד ואני לובש אותו, אז אני מחויב לציית אותו בציצית. איך נבין את המצווה של תשבית? על זה יש חקירה של מנחס חינוך, הוא טוען שלפי אחד מהראשונים, אם אין לו חמץ הוא חייב לקנות חמץ כדי להשבית אותו. אבל ייתכן, אומר המנחס חינוך, שזה לא נכון, שגם הליבד רב יהודה, מצוות עשה היא מותנית בכך, היא חלה על ידי המחייב של היות חמץ ברשותי. אם אין לי חמץ ברשותי, אז אין חובה כלל. האם המצב של שיית חמץ ברשותי הוא זה שמחייב את המצווה של תשביתו, או שיש חובס גברו בפני עצמו להשבית את החמץ? אומר רב חיים, אבל ליבד הלוך אנחנו פוסקים כחכמים דרב יהודו, השפטתו בכל דבר, אז לא זו בלבד שאין מצווה חיובית על הגברו, אלא אפילו אם יש לי חמץ ברשותי אין לי מצווה חיובית, אלא אם יש לי חמץ אני צריך להשבית אותו כדי לדאוג לכך שלא יהיה לי חמץ. אבל המצווה היא בעצם היעדר חמץ ברשותי. זה מה שאני קורא איסור עשה. יש לכם את הספר הזה של רב מנחם קשר, יש לו חקירה מעניינת בעמוד קוף סמך אלף, מי שירצה יראה את זה בפנים, לגבי מה שנקרא אגד בלולוף. הרי בשלושת המינים מתוך הארבעה אנחנו מאגדים אותם ביחד, ורב יהודה בסוגיה בסוכה לומד את הדין הזה של אגב, לולב צורך אגב, נגזר שווה לאיזוב ו... ו... איך זה נקרא? איזוב ו... נו, מה זה נקרא? איזוב ו... ארץ ואיזוב. במצווה של תרת המצורע יש ארץ ואיזוב, אז גם שם התורה אומרת שצריך שיהיו ביחד כדי לקיים את התרה הזאת. אז הוא הדין מכוח זה שווה שהשלושת המינים צריכים להיות ביחד לולב צורך אגד. חוקר הרוגת שווה, מה הדין הזה של אגד? האם יש עניין חיובי לאגד? האגד הוא חלק מהמצווה, או דילמה צורך שלא יהיה פרודים, שלא יהיו נפרדים זה מזה. הוא מביא על זה כמה וכמה נפקבינות, ובסוף הוא רוצה להוכיח שהליבד רב יהודה לולב צורך אגד, הכוונה היא באופן חיובי הוא צריך לאגד את המינים הללו. ולכן לא מספיק שהוא מקשר אותם יחד כדי שלא יהיו פרודים, אלא צריך קשירה של קיומה. זה דין של אגד באופן חיובי. שנית, הוא אומר שהאגד עצמו חייב להיות מין ממיני דל המינים, אם לא הוא חוצץ, כי כיוון שלפי רב יהודה יש מצווה חיובית להגן את הלולב, האגד הופך להיות חלק מגוף המצווה, ולכן יש פה צורך לאותו מין. נוסף לזה, יש הלכה שאם הוא מוסיף למינים, הוא עובר על בעל תוסיף. אליבד רב יהודה, ייתכן שמתי הוא עובר על בעל תוסיף? כשהוא מוסיף מין לתוך האגד. כי אם יש אגד, האגד מצרף את כל המינים יחד והופך אותם לחפצה אחד. אם הוא מוסיף מין חמישי לתוך האגד, הוא נהפך להיות חלק מאותו חפצה למצווה, והוא עובר על איסור בעל תוסיף. בעמוד קוף סמך ב' הוא חוקר לגבי איסור רחיצה ביום הכיפור. התורה אומרת ויניסם את נפשותיכם, אחד מחמישה עינויים הוא רחיצה. חוקר הרוגת שווה, מהו הדין של איסור רחיצה? האם הוא שלילי, דהיינו שלא ירחוץ, או שעל ידי זה שהוא לא רוחץ הוא הופך את עצמו למתענה, ויוצר פה יצירה חדשה של עינוי, שהוא מעונה. כלומר, מהו הגדר כאן? הגדר הוא מניעת תענוג, שלא יהיה לו עונג, והעונג הוא, הוא השלילה ששולל וסותר את ועיניתם, או לא, יש מצווה חיובית להיות במצב של מעונה. אז עוד פעם אני חוקר, מהו הדין ביום הכיפורים של ועיניתם? האם הוא רק שלילה של תיינוג, או שהוא ליצור באופן חיובי מצב של עינוי? אז תראו בפנים איך הוא מבאר שיש אולי נפקמינה לגבי סופק סקונה. אני הייתי אומר שאולי יש נפקמינה מהו האיסור החיצה. הרי בנוגע ללכות אבלות, גם אבל אסור בין האיסורים שלו באיסור רחיצה. ושם כתוב שהאיסור רחיצה הוא ברוב רוב גופו. אבל אם הוא רוחץ פניו, ידיו ורגליו, אינו עובר על איסור אבלות. יש נוהגים להחמיר בזה, אבל לא משנה. בנוגע לרחיצה ביום הכיפורים, יש חומרה שהתורה אוסרת אפילו להושיט אצבעו במים. גם זה אסור. ייתכן שלפי הרבה ראשונים בנוגע לאבלות, האיסור רחיצה באבל הוא דווקא במים חמים, אבל לא במים צוננים. מה שאין כי ביום הכיפורים, החומרה היא שאפילו בלהושיט ידו אצבעו למים צוננים, גם כן אסור. אז ייתכן שבנוגע לאבלות, המצב של עונג הוא סתירה והוא עוקר את האבלות. יש כאן tarte de satre, lasot maseh shehu oneg, dainu lirchotz et kol gufo, rov gufo, b'mayim chamim, hu stira l'matzav shel avelut. Avel tzarich liot b'matzav shel, eich ze nekha, shachachti et hamila barach li me'arosh. באנגלית עובדים, אני גם לא יודע איך אומרים את זה באנגלית, unkempt אולי, אבל מה? Yeah, most, אבל זה לא המילה שאני מחפש. אז התיינוג הוא ההפך של המצב הזה, כי אבל לא צריך לדאוג לענג את עצמו, הוא במצב של אבילות. Yeah, what's it called? Right. Ah,
decrepit.
If I yali Ramban, the Torah saw them who will serve his Eisik Shalem Ramban. Zegam Ophia Mila Zot Behilchis Behilchis. Oh, Minuval. Nivul, oh, זה המילה שחיפשתי, נבול. גם כן, קשה לתרגם את המילה הזאת, כי יש לה למילה הזאת של נבול משמעות מאוד ספציפית וטכנית.
Repulsive,
or unkempt, or, you know, it's like if you see a person on the street who לא הסתפר ולא התקלח ולא התרחץ ולא התקלח, זה נקרא נבול. אז כן, יש גם הרמב"ן בתחילת קדוש, אבל זה הדין של אבלות. אבלות הוא שאדם צריך להיות מנובל, לא מנובל אלא מצב של ניבול, לא לדאוג לעצמו. אז התיינוג הוא ההפך של ניבול. מה שאין כן בנוגע ליום הכיפורים, אין דין של ניבול שאדם צריך להיות במצב של ניבול, אלא יש דין של עינוי. ועינוי לפי צד אחד בחקירה של הרוגצ'וב הוא מצב חיובי, שהוא צריך לעשות מאמץ להביא את עצמו לעינוי כאילו. אז ייתכן שאכן יש חומרה ברחיצה, אפילו מהרחיצה לא נחשבת לרחיצה של תיינוג. ייתכן שגם זה אסור, משום שזה מונע ממנו להגיע למצב של עינוי. אבל בדרך אגב, לא נכנס לזה, אבל נדמה לי שהאמת היא בדיוק ההפך, שהמצווה של ויניתם היא רק איסור ושלילה ולא מצב חיובי. הגמרא אומרת שהוא יושב בצל, הוא לא חייב ביום הכיפורים לצאת לשמש כדי להזיע ולהיות מעונה, ולא זו בלבד, אלא השיעור של אכיל ושתיע לגבי יום הכיפורים הוא שונה מכל שיעורי אכיל ושתיע וכל התור כולו, משום יישו וידייתי, הגמרא אומרת. כלומר, יש לו עונג. הגמרא קובעת למשל שקלה ב-30 יום מותרת לעשות חפיפת הראש כדי שלא תתגנל בעלה, והרחיצה הזאת לא נחשבת רחיצה של תיינוק. אז הנה דוגמה שהגמרא מתירה, משום שזה לא רחיצה של תיינוק. אז אם אני עושה משהו ביום הכיפורים לצורך רפואה, והוא נחשב לפעולה רפואה ולא לפעולה של תיינוק, אז היא לא אסורה ביום הכיפורים. או למשל מלך, הגמרא מביאה פסוק, מלך יופיו תחזנו, שהמלך צריך לרחוץ את עצמו, אבל לא משום שהוא לא מגיע למצב של עינוי, אלא משום שזה לא נחשב לרחיצה של תיינוג. אז תמיד המושג של רחיצה של תיינוג הוא זה שקובע לגבי יום הכיפורים. זה מה שאני באתי להעיר פה.
הוא הדין נעילת הסנדל, זה לא רק רחיצה.
כן, נעילת הסנדל, מה פשט? כי אם אני נועל סנדל אז אני במצב של אי תיינוג, זאת אומרת הנעילה מפקיע או שוללת את התיינוג. סליחה, אני מתכוון כאן שאם הוא נועל את הסנדל אז הוא במצב של תיינוג, לכן הוא חולץ את מנעליו כדי להפקיע את התיינוג. או דילמה, יש פה מצב של עינוי. ייתכן דניאל שזה מחלוקת ראשונים. הרמב״ם סובר שיטה מאוד מיוחדת, שלא מספיק שהוא לא נועל סנדל, אלא הוא צריך להגיש את הקושי, קושי הארץ, כך כתוב בהלכות שביתת עשור. משמע שלפי הרמב״ם יש עניין חיובי של ויניתם, להגיע למצב של עינוי, מה שאין כן לכל שאר ראשונים, מספיק שהוא לא נועל סנדל, מה שמוגדר לפי הלכה כסנדל, ולא צריך שיהיה מצב שמגיע מגיע אליו קושי.
So he has to walk. He can't stay in
the easy chair. אני לא חושב שהוא מתכוון לומר שצריך לעשות פעולה באופן חיוב, אבל הוא מתכוון שהמצב שלו יהיה מצב חיובי. כאן בעמוד קוף סמת גימול, אבל כדי להבין את זה צריך להיות בוקי בלכה סוכה, הוא שואל לגבי אוויר סוכה. אוויר סוכה פוסל בגימול תפוחים. השאלה היא האם יש לה אוויר הזה דין של סוסחך פוסל, או פירושו של דבר שהעדר סחך, אין כאן סחך, או יש כאן פסול חיובי. זה מאוד מזכיר את מה שדיברנו אתמול לגבי זר, האם זר הוא רק לא כהן, או שיש פסול של זורס, או גוי לגבי שחיטה. האם נאמר שהשחיטה של גוי פוסלת באופן חיובי, או רק שאין שחיטה, וכל הנפקמינות הם שניהם עשו ביחד. גם פה אומר הרוגת שומר שייתכן שבנוגע לאוויר סוכה, האוויר סוכה הוא פוסל את הסוכה, או דומה אין כאן הכשר סוכה. ואומר שיש נפקמינה בסוגיה בסוכה דף י"ז עם מצטרפי אוויר סוכה וסכך פוסל. זאת אומרת, אותם שלושה טפחים הם מורכבים משניים, יש לו אוויר ויש לו סכך פוסל. אז מצד הסכך פוסל אין מספיק סכך לפסול אותו, מצד האוויר אין פה מספיק אוויר לפסול אותו. אז הגמרא מסתפקת האם אפשר לצרף אותם יחד. אז אומר הרוגית שם, לפי הדעה שמצטרפים, היינו רצלום ששניהם יש עליהם שם פסול. שם פסול, ולא רק הדר. ואם זה שם פסול, אז אפשר לצרף את שני השמות הללו יחד. עוד פעם, העניין הזה הוא רחב מן הים, וצריך להיות בוקי גודל והלכה סוכה כדי להבין את הדבר הזה. עכשיו חילקתי לכם לפני מספר ימים כמה חידושים של רב סלוויצ'יק במסכת גיטין, במסכת בבא בסרא, על פי ההתקות של רב אהרן כהן, על פי ההתקות של רב הרשל שכטר. אז קודם כל לגבי בבא בסרא, יש כאן סוגיה בבבא בסרא דף מם אלף עומד אלף. אז מדובר בסיפור של רב ענן עין נון נון, שהוא ירד לתוך שדה, ואחר כך הביילים הגיעו וטענו שזה גזלה ביודו, והם רצו לתבוע אותו שהוא ישלם על הפירות וכו' וכו'. אז הגמרא אומרת לפי רב ענן, כיוון שהוא שתק ולא מחה, זה נחשב כאילו שהוא מחל על הפירות. כלומר, אם ביודעים לו רב ענן ירד לשדה ונהנה ואכל את הפירות, זה נחשב כאילו בעל השדה מחל על הפירות. זו הייתה טענתו של רב ענן, והגמרא שם בסוגיה מפלפלת שקלוויטריה אם קיבלנו את הטענה הזו. אומר רב סלוויצ'יק, הדין הזה של מחילה שייך אך ורק לאחר שהוא אכל את הפירות. אבל אם מישהו ירצה למחול על פירות, כלומר הפירות עדיין קיימים ואני מוכר לך על הפירות, זה לא יועיל כלל. כי יש הבדל יסודי בין קנייה, בין הקנאה, לבין מכילה. קנייה, הכוונה היא באופן חיובי, אני מקנה לך. זאת לא עשיתי, אני לא הקניתי לך בשום קניין את הפירות האלה. אבל יש עניין של מכילה שהוא לא הקנאה חיובית, אלא סילוק, כאשר האדם מסלק את עצמו. לא כהפקר, אלא אם אני בעצם יכול לתבוע אותך, יש לי חוב בידך, אתה אכלת את הפירות שלי, עכשיו אתה צריך לשלם לי עליהם, אני יכול למחול לך על החובה הזאת, כי הבען הפיזי, הפירות האלו אינם בעולם. מה יש במקומם? החוב. על חוב ניתן למחול. מה פירוש מכילה? אני יכול לתבוע אותך לשלם לי, אני מסלק את עצמי מהחוב. על חוב שהוא לא בעין ניתן לסלק. ולומר, אין דין ודבורם אין לי אימך. אין לי דין ודבורם, אני לא תובע אותך. אז בעצם אני מוכל ומסלק את עצמי מהזכות לתבוע אותך ממון. אבל הדבר שהוא קיים בעין, אני לא יכול למחול. אם אני רוצה להעביר לך אליך בעלות על החפץ, אני צריך לעשות הקנאה.
If I invite somebody to eat a meal, I am allowed to tell him you can eat it, and I don't have to give it to him.
נכון.
It can be
נכון.
Eating my food.
נכון.
Right? So I am what? Not mochel, I am...
בדיוק. אני מסתלק מהתביעה של גזל. האוכל הוא עדיין שלי. כי אם לא בעצם, אז נשאלת השאלה, הקנאה אסורה בשבת. אתם יודעים שהסוגיה בסוף ביצה קובעת שמקח וממכר, דהיינו כל סוג של קניין אסור בשבת וביום טוב. אז איך ניתן להזמין בן אדם לאכול אצלו? הרי לכאורה הוא מקנה לו את האוכל. אז התשובה היא שאין כאן הקנאה. אל פירושו של דבר, אני מרשה לך ואני אינו מקפיד עליך על גזלה. אתה לא נחשב לגזלן כי אני מזמין אותך לאכול ממני. שואל רב סלוויצ'יק, אם כל ההנחות האלו הן נכונות, מה נעשה עם הרמב״ם? הרמב״ם בהלכות מכירה פרק ה' הלכה י"א, יש דברים הרבה שאינם צריכים קניין, שאינם צריכים קניין, דהיינו מתייחס למושג של סילוק של מכילה, כגון המוכל לחברו חוב, עד כאן הובן, או המוכל לחברו פיקדון שיש לו בידו, דהיינו אני מפקיד בידך חפץ ואז אני מוכל לך והפיקדון הופך להיות שלך ואינו צורך קניין. וכל כיוצא בדברים כאלו. מקשה רב סלוויצ'יק, אני לא מבין. הרי בפיקדון יש בעין. מה שייך שהוא יקנה לו בעין על ידי מכילה, בלי קניין? אין קניין, אין מכילה וסילוק בדבר שהוא בעין. צריך קניין באופן חיובי, לא לסלק את עצמו.
איזה מין שומר על פיקדון?
אני לא יודע, הרמב"ם אומר פיקדון, זהו. אז רב סלוויצ'יק אומר שאין לו תשובה לשאלה הזאת, אבל יש לו רמב״ם אחר, חצי נחמה. מה כתוב ברמב״ם בהלכות זכייה ומתנה פרק ג' הלכה ב'? תשמעו היטב את לשון הרמב״ם, יש רב סלוויצ'יק מדייק בלשונו. מכל לחברו חוב שיש לו עליו, או נתן לו הפיקדון שהיה מופקד אצלו, הרי זו מתנה נקנית בדברים בלבד ואין צורך דובר אחר. שואל רב סלוויצ'יק, גם כאן הרם מתייחס למכילה, מחל חוב לחברו והוא מביא דוגמה של פיקדון, אבל הוא לא כותב מחל לחברו חוב או פיקדון, או שנתן לו פיקדון שהיה מופקד אצלו. שאל הרב, למה הרמב"ם שינה את לשונו? הרי אם הרמב"ם סבור שיש מכילה בפיקדון, אפילו בדבר שהוא בעין, אז למה הוא הוסיף את המילים הללו, נותן לו פיקדון? למה נותן לו פיקדון? הרי מחל את הפיקדון. אומר רב סלוויצ'יק, נראה ברור דלהכי חילק הרמב"ם בלשונו מחוב לפיקדון, שבפיקדון לא שייך מחילה, דמחילה שייך רק על חובות או שיבודים, אבל לא על חפץ בעין. אם כן, אין כאן מחילה על פיקדון, אלא צריך לומר שמה שהרמב"ם מתכוון לומר, שכיוון שהפיקדון הזה הוא כבר מופקד בידו של השומר הנפקד, אלא יש לשומר חובת השבה, אז יכול המפקיד למחול על חובת השבה, אבל לא יכול לתת לו פיקדון, להקנות לו על ידי מחילה. עכשיו יש פה עוד תוספת שאני לא מבין אותה כל כך, ובסתום אני צריך לדלג על זה, אבל זה מסקרן אותי. הוסיף רבנו עין תוסס פה בכמה לגבי קנייני גזלה, דיברנו בעריכות על קנייני גזלה. אם קונה הגזלן בייאוש או שינוי, בסדר, שינוי, אוקיי, הוא לא נכנס לשאלות של שינוי, אבל איך הוא קונה בייאוש, איך הוא קונה בשינוי, אומר תוספות על ידי מייסה הגזלה כמה, הכוונה היא בתחילת הדבר. כשהגביה את החפץ והוציא אותו מרשות הנגזל, אז הוא קונה, ושינוי או ייאוש הרי המשך קניין הגזלה שהתחיל בתחילו כשגוזל. ואין בדברי רב חיים על הרמב"ם הלכות גזלה פרק חופטס. אני לא יודע בדיוק מה הוא מתכוון פה בהקשר הזה, הרי כל הקטע הזה הוא מתייחס לחקירה הזאת, האם שייך מחילה על דורש הוא בעין. אז למה הוא מסתפק פה, האם ייאוש ושינוי הוא המשך של הקניין, מה יישא גזלו, או שהוא קניין בפני עצמו? חקירה מאוד מעניינת, אבל מה זה קשור פה? אז חשבתי לעצמי שאולי רב סלוויצ'יק לא מבין מה שייך ייאוש בגזלה, איך קונה הגזלן בייאוש. הרי ייאוש הוא סילוק, אדם מתייאש, הוא מסלק את עצמו מהחפץ, אבל הוא לא עשה מעשה קניין באופן חיובי. ואם כן, איך החפץ הזה שהוא בעין נכנס לרשותו של הגזלן בלי מעשה קניין? על ידי ייאוש, או על ידי שינוי, למשל גוזל חומץ ועובר לב הפסח, או כל מיני דינים כאלו. איפה קרה קניין? אז חשבתי שאולי רב סלוויצ'יק מתכוון לחדש פה שיש כאן מייסה קניין, לכן גזלן קונה את הגזלה, אלא יש פה משהו שמעכב את הקניין, כמו שדיברנו הרבה בעריכות של מונע, יש משהו שמונע, צריך לסלק את המונע, אבל ממילא אחרי שאני מסלק את המונע, ממילא גזלן קונה על ידי מייסה הגזלה. אוקיי, אולי. והנה, עין בסוגיין לגבי הוד רבנן בבבסו ממלף, כן? שמשמע לכאורה תשייך מחילה על בעין. כי הרי רבנן טוען שכיוון שההוא המורקם השתק, הוא בעצם מחל על הפירות. אז רבנן אומר, אני אוכל את הפירות לאחר מחילה. אבל איך חל המחילה לגבי הפירות? אומר רב סלוויצ'יק עין ברמב"ן שפירש דכל הסוגיה מיירי בלא אכילס פירוס אל בהזק ראיר, ומחילה הויסה על זכוס השכנים לטבוע על הזק ראיר. כלומר, יש זכות לכל שכן לטבוע את שכנו על הזק ראיר. כאן הביילים, השכן, הם מחלו על הזכות הזאת שיש להם לטבוע על הזק ראיר. אך אם לא נפרש כאן, כן, ובעצם הוא פלא, כי הגמרא לכאורה לא מדברת על הזק ראיר, על אכילת פירות, אז הוא אומר שנעיין בלשון של הרמ"א בשולחן ערוך חושי משפט סמך גימו, המוכל לחברו מה שייטול מנכסיו יכול לחזור בו קודם שייטול, אבל לאחר שנוטל, מה שנוטל נוטל. אז מי שיעיין בלשון הרמה, הוא יראה שהרמה מחלק בדיוק כמו שרב סלוויצ'יק חילק. אני לא יכול למחול לך על דבר שהוא בעין. כלומר, יש לי דבר ברשותי, אני לא יכול למחול לך על הדבר הזה. אבל, לאחר שנטלת את הדבר, אז אני יכול למחול. הכוונה היא כי אז יש לי זכות תביעה לחייב אותך על דבר שנטלת, ועל זה אני יכול למחול. ובביר אגרו, על שוכנות שם, מביא סוגיה בבוא מציע דף סמך ווב, ורב נחמן אומר שם, שאם הוא מקנה לאדם דבר שלא בא לי עולם, אז יוכל לחזור בו. ומכל מקום, אישה מתביא אוכל לא מפקיד מיני. אז ראובן מחר לחברו פירות שלא הגיעו לעולם, ורב נחמן אומר שאין כאן שום תוקף, כי אין מקנה דבר שלא בא לי עולם. אבל אומר רב נחמן שאם הוא הלך ואכל את הפירות לאחר שהגיעו לעולם, אז אי אפשר לתבוע אותו על הפירות האלה. ופירש רשי שם, כך מביא הגאון, שהרי כל זמן שלא חוזר מוכל על אכילוסו. כלומר, כיוון שהוא הקנה לו קניין שלא מועיל, כי אין קניין על דבר שלא בא לי עולם, אז הרי יש בתוך הקניין הזה מונח מאליו, כאילו, מחילה. דהיינו, אני מוכל לך לגבי הפירות הללו. אלא שהמחילה לא יכולה לחול עד שהוא אוכל את הפירות. וזה מה שרשי אומר, שמוכל על החיוב מומון ליחר שהוא אוכל והוא חייב לשלם. כי בעצם הוא מחל על אכילת הפירות, והמחילה הזאת, הוא לא חזר בה מהמחילה הזאת, הוא אף פעם לא הביע דעתו שהוא לא רוצה למחול לו, אז ממילא אחר שהוא אכל את הפירות, אז יש כאן מחילה על חובס תשלומים עבור אכילס הפירוס. אז רב סלוויצ'יק רוצה לבנות הרבה על הרמוה והגון כדי להסביר את רב ענן בסוגייתנו, שבעצם אין כאן מחילה על הפירות בסוגיה של רב ענן, אלא יש כאן מחילה על החזרת הפירות ועל הזכות שלו לתבוע את הפירות. אבל למסקנה רב סלוויצ'יק מגיע שאי אפשר להקנות חפץ שהוא בעין על ידי מחילה. אוקיי, עכשיו בסוגיה בדף מם גימול בבוא בבשרא, שלמדנו אותה כמה פעמים, לגבי שניים מבני העיר שרוצים להעיד נגד הגזלן שגזל ספר תורה של העיר, לסטלקו ביתרי, שאותם שניים יכולים להעיד ואין להם פסול של נוגע בידוס, משום שהם מסלקים את עצמם מהספר. זה נקרא הסילוק. עכשיו מבואר בהמשך הסוגיה שיש סילוק על ידי מייסה קניין. הכוונה היא שהאנשים האלו, בני העיר, הם הסתלקו, הם סילקו את עצמם מהספר ועשו קניין סודה. אינני יודע מי בדיוק מייצג את הציבור, אולי זיין טוב העיר, אני לא יודע. אז חב סלוויצ'יק מסתפק מה הגדר של סילוק ביחד עם קניין סודה. האם הוא בעצם מתונה גמורה? כיוון שהוא עשה קניין סודר, אז הקניין מועיל בתור הקנוע, ואני לא צריך להגיע לסילוק. הוא מקנה לבני העיר את חלקו בספר, או דילמה, עדיין הוא דין סילוק כדין בפני עצמו, והקניין סודר מועיל כאן כדי שהסילוק הזה יועיל שיקנה השני. שיקנה השני. כלומר, יש לי בעיה. אדם אומר לחברו, אין לי עסק בדבר הזה עםך. זה לשון סילוק. אז אין כאן לשון הקנאה. אז איך השני קונה? אז גם סולוויצ'יק מבין, ואני חושב שזה מניגוד למה שראינו ברב עמיאל, שהוא סובר שכולם בעלים על הכל, ולכן אני רק מסלק את המונה. גם סולוויצ'יק רוצה להגיד שבדין ודברים אין לי עמך, אז הוא מקנה לו משהו, אז איך הוא יכול להקנות לו בלושן סילוק? על זה מועיל קניין סודר. שהקניין סודר, יש פה השתתפות של הקונה, של מי שקונה. בעצם, כל היסוד של קניין סודר, הוא פעילות של הלוקח. כי הרי מבחינת המוכר, מה הוא העביר אליו? הוא לא העביר אליו כלום. זה לא כמו מסירה או משיכה. כאן הכל הוא בידו של מה שנקרא כלב של לוקח. אז אומר רב סולוויצ'יק שהבעיה של סילוק היא, אם על ידי הסילוק הוא רוצה להקנות, שהוא אומר דין ודברים אין לי עמך, אבל הוא לא מקנה לו באופן חיובי, על זה מועיל קניין. אז מה נפקא מינה לחקירה הזאת, אם זה מועיל מדין מתנה גמורה וקניין, או שזה מועיל מדין סילוק? נפקא מינה, מה יהיה בשאר הקניינים? אומר רב סולוויצ'יק שאם אני מבין שמדובר פה בהלכס קניונים ולא בהלכס סילוק, אז אין החינמי, אין שום נפקא מינה בין קניין משיכה, קניין אגבול ובין קניין סודר, הם הכל ביחד, כולם שווים. מה שאין לפי הצד השני שזה מועיל מדין סילוק, אז כל הקניינים לא מועילים בסילוק, כי בסילוק הרי הוא לא מקנה. אלא אם זה מועיל מדין סילוק, הבעיה היא רק איך השני קונה, על זה יש פתרון של הקניין המיוחד הזה שנקרא קניין סודר. כי הקניין סודר יש לו כוח מיוחד להכניס את הקונה באופן פעיל לתמונה, ולכן זה מועיל. אוקיי, יש הרבה עריכות בנושא. עכשיו נדמה לי שחילקתי לכם, פשוט אין לי את הדף לפניי, שיעורי גיטין בעמוד 230. אין למישהו אפשרות לבדוק את זה אולי? אוקיי. על כל פנים, לחזור בקיצור, רב סולוויצ'יק מניח שהאם יש צורך למחשבת לשמוע באופן חיובי, אז הוא טוען שזה תלוי. בגט אי אפשר להכשיר את הגט בלי מחשבת לשמוע. מה שאין כן בקורבן, אין דין של, אין צורך של מחשבת לשמוע, אלא סתומה כלשמוע דומי. אלא מה? יש דין של מחשבה שלא לשמוע שהיא פוסלת. אומר רב סולוויצ'יק, מה הדין בספר תורה? האם יש צורך לשמוע באופן חיובי, או יש פסול של מחשבת שלא לשמוע? אומר רב סולוויצ'יק שבנוגע לספר תורה יש שני דינים. יש דין שצריך מחשבה חיובית, באופן חיוב של לשמוע לשם קדושת השם, ויש גם דין שמחשבה שלא לשמוע פוסלת את הספר, כדוגמת קודשים שמחשבה שלא לשמוע פוסלת. מה שאין כי בגט, אין דין של מחשבת שלא לשמוע, אלא יש צורך במחשבת לשמוע באופן חיובי כדי להכשיר את הגט. נפקא מינה בכסב על גבי כסב, דהיינו שהוא כתב ספר תורה, זה נקרא כתב תחתון, והוא חשב מחשבת שלא לשמה, או הוא כתב, הסופר כתב גט בכסב תחתון שלא לשמה, ועכשיו הוא מעביר עליו קולמוס כסב על גבי כסב, הכסב עליון הוא חשב מחשבת לשמה. אז הסוגיה בגיטין בדף חוף קובעת שלגבי ספר תורה הוא פסול, לגבי גט הוא קשה. אומר רב סולוויצ'יק, מה נפקא מינה? כי לגבי ספר תורה יש דין של מחשבת שלא לשמוע פוסלת באופן חיובי. אם כן, משהו מוסיף לשמוע בכסב עליון, זה לא מפקיע, לא מבטל את המחשבת שלא לשמוע בכסב תחתון. מה שאין כן בנוגע לגט, אין פסול של מחשבת שלא לשמוע, אלא יש דין של הכשר שאני צריך באופן חיובי מחשבה לשמוע, יש כאן מחשבה לשמוע. זה נדמה לי מופיע בעמוד 230, אין לי את זה כרגע בפניי. אבל כאן יש לי 232, וזה דיברנו בעריכות אתמול, מה הדין של בעלות על הגט, האם צריך באופן חיובי שהבעלים שהמגרש יהיה בעלים על הגט, או יש רק פסול, יש דבר שלילי שיש לבעלות על הגט. על זה דיברנו בעריכות. אוקיי, עכשיו בעמוד 234 רב סלוויצ'יק מתייחס למה שנקרא חוק תוכית. אתם זוכרים מה זה חוק תוכית? דיברנו על זה הרבה פעמים, שהוא לא מוסיף דיו, אלא הוא לוקח חפץ או נייר שהוא ישר או אבן, והוא עושה תוך, דהיינו הוא יוצר את האות מאליה, הוא לא מוסיף משהו. As Agmara Soveret,
the stuff around it.
He depresses the thing around it. So Mimela, the letter is bolet. How do you say it in English? Bolet?
Sticks out.
It protrudes. But again, he didn't do anything to add to the Evan, but he just chopped away from the outside. Okay, we're not learning about Luchas Abrit. It's a whole discussion of Luchas Abrit. Ma din shel chok tochis bidogel itzitz. הרי הציץ ששלבש אותו הכהן הגדול על מצחו, כתוב בו קודש לשם. אז יש דין שצריך לכתוב את הקודש לשם לשמו. אומר רב סלוויצ'יק, שמדוע הגמרא מסיקה בפשיטא ליל הגמרא שחוק תוכיס פוסול לגבי ציץ, הוא אומר שיש דין שבאופן חיובי אני צריך מחשבס לשמו, וכאן אין כאן כסיבה כלל, כי חוק תוכיס לא נחשבת לכתיבה. אם אין כתיבה, אז אין לשמוע. והוא אומר, עין מלחמוס, דהיינו הרמב"ן, בפרק ה' דסוקו, דבכל כלי קודש, באינן עשייה לשמוע. אז יש דין באופן חיובי של עשייה לשמוע. אם כן, בנוגע לציץ, בלקו מייסה כסיבו, איך יפעול את הלשמוע? איך הוא יכול ליצור את הלשמוע אם אין כאן כסיבו? אך עין רמב״ם, פרק א', מהלכות בית הבחירה, הלכה ח', אין עושים כל הכלים מתחילוסן אלא לשם הקודש, ואם נעשו מתחילוסן להג'ות, אז אין לזה דין של כלי קודש. משמע מדיוק לשונו, די אין כאן דין של לשמוע בחיוב, אלא שאם הוא נעשה לשלו לשמוע, אז יהיו פסול. כי מה הדיוק כאן בלשון הרמב״ם? הרמב״ם אומר שאם נעשו לשם הג'ות, אז לא אבי שם, לא אבי כלי קודש. משמע שיש כאן פסול של שלו לשמוע. ואם כן, רב סלוויצ'יק משווה את הדין של כלי קודש לקודשים, שבקודשים יש דין של מחשבה שלא לשמוע הפוסלת. גם בכלי קודש יש דין של מחשבה שלא לשמוע פוסלת. ולא כמו שהבין הרמב"ן, שבכלי הקדש, בכלי קודש, יש צורך לעשייה לשמוע באופן חיובי. אלא יש דין של חיסרון. חיסרון כשהוא כתב בשלום לשמוע באופן חיובי.
לא יש כאן נפקי מן למה שנעשה להדיד, רק החלק מקדיש את זה בלי עשייה. יש אפשרות להקדיש דבר שהתחילה היה להדיד.
אז אם נאמר שכמו הרמב"ן שצורך לשמוע באופן חיובי, אז אין כאן. מה שאין כאן לפי הרמב״ם, אין כאן שלא לשמוע. הוא מביא עוד נפקא מינה, בכלי שנעש, בכלים שנעשו מעליהם. וגם כן אינם לשם הג'ות, אבל אינם לשם כלי. לשכלי קודש. והיינו, כאין חוק תוכיס בנוגע לציץ. כי בחוק תוכיס אין כאן כסיבה כלל. אז ייתכן שהיה לו מחשבת לשמוע בשעה שהוא עשה את הכתיבה הזאת, אבל כיוון שלאו שכתיב עליו, לכן אין כאן מחשבת לשמוע. אבל אין כאן מצד שני מחשבה הפוסלת בחיוב. בספר המידות לחקר ההלכה בחלק בית עמוד קוף חוף, הוא מביא את שיטת הראש בסוגיה של איתופס לא מפקינם מיני בתוקף הכהן במציא דבור. מהי שיטת הראש המיוחדת? יש מה שנקרא בהלכה קניין ספק. מה הדוגמה של קניין ספק? הגברה מסתפקת הנהגה בגמל או משיכה בחמור. טוב, על זה צריך לשבת זייניקים כדי להבין מהו הספק. על כל פנים למעשה יש כאן ספק קין. אומר הראש, מה הדין בספק קין? מה עושים בספק הזה? אומר הראש, במחר ובמתנה לא קונה, דכיוון דמספקלי, אז אם כן הקונה עשה הנהגה בגמל או משיכה בחמור מספקלי, אז הוא קמינן לי בחזקס מורקם. אבל במציאה והפקר קונה לי, תהיו אין להוציא אותו מידו, וזוכה הוא דנעשה מוחזר. אז יש כאן מאמר שלם לתרץ את אלף קושיות שקשו על הראש הזה. הוא מביא קושיה מהשח, קושיה מהאור וטפי התומים של רבי יונסן אייבשיץ ועוד ועוד. אבל בקיצור הוא אומר כזה יסוד, שבנוגע לדבר שהוא הפקר או מציאה, אין צורך בקניין חיובי, כי החפץ בעצם שייך לכולי עלמא. אלא כיוון שיש לאחרים זכות, אני לא יכול לזכות. ברגע שעשיתי מעשה קניין, אמנם הקניין הזה הוא מספק, אז אולי זכיתי בו, ואם זכיתי בו על אותו צד, הרי יש איסור גזלה, מישהו אחר יתפוס את זה, אז מחמת האיסור גזלה, ממילא אני מסלק את המונע, אני מבטל את השלילה כאן, והוא הופך להיות שלו, ואין מפקינים להיות בסופק כן. דהיינו שבהפקר או במציא אין צורך לקניין חיובי, רק קניין שלילי לשלוט אחרים. מה שאין כן בנוגע למחר או מתנה, שם אני צריך קניין חיובי, וכיוון שאני מסופק אם היה פה קניין חיובי, אז אזלינן בוסר חזקס מורקה. יפה. דיברנו, אני לא רוצה להיכנס לזה, מה זה הפקר? האם בעצם ההנחה הזאת היא נכונה שהפקר שייך לכולי עלמא, או דילמה שהפקר הוא רק סילוק אבל לא שייך למישהו? ועל זה הוא מביא מחלוקת בין ביסור ובית שמה לגבי פאה ומתנס עניים, אם הפקר לעניים אבי הפקר או לא אבי הפקר. הוא טוען שזה היסוד של מחלוקת. זה הכל בעמוד קוף חוף. אבל בהמשך המאמר הזה בעמוד קוף חוף זין, הוא מסתפק לגבי הפקר של שביעית. מה הדין של הפקר של שביעית? האם השביעית נעשה הפקר בקום ועשה במעשה חיובי, או דילמה מה שנקרא הפקת דמלכה? הקדוש ברוך הוא קובע שהכל הוא הפקר. הוא מביא על זה מחלוקי גדולי עולם הבית יוסף המעריף, האם הוא צריך להפקיר את הפירות שלו בשביעית או שהם הפקיר ממילא. אבל כאן בעמוד קופלמד יש לו דיון לגבי יאוש. איך מועיל יאוש? הרי אין כאן קניין. אז הוא רוצה לומר שיאוש הוא קניין שלילי וסילוק. הוא מסלק, כמו שדיברנו ליל, את הקפדה שלו, שהוא לא מקפיד אם מישהו אחר יזכה בדבר הזה. אבל אין כאן הקנאה חיובית לאותו פלוני, אלא רק סילוק הפקודה באופן שלילי. וכאן בעמוד קוף למד ה', מה שעכשיו? בעמוד קוף למד ה', הוא מסתפק לגבי ביטול איסור בתרובת. מה הדין של ביטול איסור? האם זו שלילת האיסור? או יש כאן משהו חיובי? מה יכול להיות חיובי? כך מתשה דק ג'ול. אז הוא מביא כאן מחלוקת בחד בטרי, למשל איסור אחד, חתיכת איסור נתערבה בשני שתי חתיכות של היתר, האם מותר לו לאכול את כל שלושת החתיכות והראש מתיר משום שאיסור נפח ליאוס היתר? אומר רב עמיאל, הנה יש לך דוגמה של ביטול בתור מעשה חיובי, כי הביטול הופך את האיסור ליאוס היתר, עד כדי כך שהוא יכול לאכול את כל שלושת החתיכות למרות העובדה שהוא בוודאי אוכל את האיסור.
That's חיובי, not שלילי?
That's חיובי. למה? כי אין כאן רק שלילת האיסור, אלא אני הופך את האיסור להתר. אני אקריא לפניכם את הלשון. יש מי שסובר שביטול מועיל רק לשלילה ולא לחיוב. כי כשאנו מסלקים את האיסור, אז ממילא הדבר מותר. אבל לא נאמר שנפח האיסור ליאוס התר, לא נקרא לזה היתר. יוצא למעשה, לפי הראש, איסור נפח ליאוס היתר, אם שלושת החתיכות האלו עכשיו נופלות לתוך תרובת אחרת שיש בה איסור, אז ניתן להחשיב לגבי שישים גם את החתיכה של האיסור. לא שהוא איסור אלא מותר לי לאכול אותו מדין ביטל, אלא הוא היתר גומר. הביטל מועיל באופן חיובי. אז אם זה רק סילוק, אז ממילא יש כאן היתר, אבל אם אני אומר שהוא קום ועשה באופן חיובי, אז אין כאן מציאות של איסור, אלא מציאות של היתר.
זה אותו הדבר
בנוגע לקידוש והבדלה. בנוגע לקידוש והבדלה. מה, מים מתערבו ביין?
לא. המצווה של קידוש, כשאתה עושה קידוש, אז אתה מפה את היום מחול לקודש.
באופן חיובי.
כן, וגם כן.
זה לא רק סילוק של חול, אלא זה עשיית קודש. יפה. אני אביא לך ראיה. הרי הרוגת שם היא מסתפק לגבי תענית. מה הדין של תענית? האם תענית הוא רק איסורים, שלילה, או שתענית זה קיום באופן חיובי? אז אנוכי הקוטון חשבתי להביא ראיה לצד השני שיש כאן אופן חיובי, וזה בדיוק מה שאלן אומר. הגמרא במסכת נדרים אומרת ככה, שאם אדם קיבל על עצמו להתענות, מה שנקרא קבלת תענית, ואחר כך הוא אומר יום זה כיום זה, אז יש התפוסה ביום תיינס. מה פירוש התפוסה ביום תיינס? הרי תיינס זה רק איסור. איך הוא יכול להתפיס? הרי מה זה התפוסה? התפוסה זה העברת קדושה מחפץ אחד לחפץ שני. אבל אם זה רק מושג שלילי ואין כאן קדושה אז תיינס, אז לא ניתן לעשות התפוסה. התפוסה באיסורים זה לא התפוסה. למשל, אם אני אומר שיהי כיכר זה, כי כיכר זה שהיא אסורה מדין תבל, אז אין כאן התפוסה. אבל אם הכיכר זה הוא הקדש ויש בו קדושה, אז אני יכול להתפיס כיכר בכיכר. אז ממילא מה שייך התפוסה ביום תיינס, אלא אם כן אני הופך את היום למציאות אחרת על פי די. אוקיי רבותיי, עכשיו לגבי הנושא החדש שבעזרת השם נתחיל אותו, לא היום, אבל עכשיו לגבי מחר, אני עוד מעט אני רוצה לשאול אתכם, עלה בדעתי רעיון. אוקיי, עכשיו לגבי הנושא החדש, אז יש כאן בספר של רב אדלר, עיון בלומדוס, יש לו פרק שנקרא מתווך. מתווך באנגלית זה agent. למשל היום, לא אני אבל הרבה יהודים טובים התחילו פרק יש נוכלים. עכשיו ביש נוכלים יש מושג של מישמוש נחלה. אז אם כן הבן יורש את אביו ואחר כך הוא מוריש לבנו שהוא הנכד של האב, אבל אם הבן מת כבר, אז יש מה שנקרא מישמוש נחלה. דהיינו שהנכד יורש את הסבא על ידי מישמוש דרך האבא שלו שהוא לא קיים. או למשל יש מושג של מימד שלושתם שמרובן חייב לשימון ושימון חייב ללוי, אז יכול לוי לגבות ישירות מרובן. אז על ידי בנוגע לכל המתווכים הללו, ויש לו כאן 10 סוגיות אני חושב, הוא מסתפק מה, איך מועיל המתווך, האם הוא בעצם מקשר את שניהם ביחד, עכשיו הם ביחד ויש להם קשר ישיר או לא, תמיד זה הולך דרך האמצעי ולא באופן ישיר. המתווך הוא תמיד זה שמקבל וזורק. מסתום יש דוגמאות כאלו בספורטים, אני לא יודע, מישהו מקבל את הכדור ואם יש לו אסיסט, אני לא יודע מה, אבל על כל פנים זה נושא שאולי בעזרת השם נוכל לדון לגביו. עכשיו לגבי השיעור של מחר, עשיתי לעצמי חשבון שאני לא יכול להגיע, כי הטיסה יוצאת ב-12 ונדמה לי 10 דקות או 12 ורבע, אני לא זוכר. אז עכשיו אם אני אצא מפה ב-10, אני מפחד שאני לא אגיע לשדה עד לפני 11. 11 לטיסה בינלאומית ב-12, 12 ורבע, that's what you call cutting it close. אז אני לא יכול. מה שאני אולי כן יכול זה להעביר את השיעור מ-8:30 עד 9:30, אם יש בקשה. עכשיו אם אין בקשה, אז אני יכול להקליד את השיעור ולשלוח עליכם באימייל, אבל רק בתנאי שיש לי את האימייל השם לכם, אני חושב שיש לי, אולי סיים אין לי שלך, אני לא יודע. אני יכול לשלוח לכם לינק זה מתווך, אבל אינני יודע אם אני אוכל להספיק לעשות את זה עד שאני עולה לטיסה, אבל אולי אני אספיק לעשות את זה שכך בהגעה שם לחוץ לארץ. אז זה אני לא יודע. אבל לגבי השיעורים, אז גמרנו בעזרת השם את הנושא של חיוב או שלילה, למרות שאני מרגיש שיש הרבה יותר בסוגיה הזאת. יוסף ממה שכוסף כאן, אבל אני חושב שהתייחסנו למשהו כמו 30, אולי אפילו 50 סוגיות שונות, וקיבלנו קצת הדרכה בנושא הזה. אם אנחנו יודעים את זה באופן חיובי, לא, הבחינה, המבחן יהיה אם נגיע לאיזו סוגיה שלא למדנו אותה, האם אפשר לחשוב בצורת חשיבה כזאת לגבי לשמוע שדיברנו במשך השבועיים האחרונים כמה וכמה פעמים. אני חושב שזה ממש חדר פנימה לתוך המוח. כל פעם שאני אראה לשמוע, אני תמיד אסתפק אם זה צורך חיובי או רק שולל את הפוסל של שלא לשמוע. אז זה לפחות השגתי. זה לא מצדיק שבועיים, אבל לפחות את זאת. אבל בכלל, במושג של מחילו וסילוק לעומת קניינים, אני חושב שזה דבר מאוד מאוד יסודי, שנוגע להרבה הרבה סוגיות בשעס. ודיברנו גם על מניעת רווח כדבר שלילי, ועל להרוויח כדבר חיובי. זה גם נוגע לאלף סוגיות בשעס. אז יש לנו כמה וכמה דוגמאות יסודיות של חיובי שלילי, ואני שמחתי לשכנע את עצמי שזה ממש אותנטי, זה לא סתם בלוף של אחד מהרבנים שלקח את זה מעולם הפילוסופי. זה לא רק נוגע לעולמו של הרוגצ'ובי אלא גם ולרב עמיאל, אלא גם לעולם של רב סלוויצ'יק. אמנם רב חיים נמנע באופן חיובי מלהשתמש בכלים הללו, במונחים הללו, אבל למעשה גם רב חיים מודה שיש פה חילוקים שכאלו. היום הבאנו דוגמה מתשביטו, איך להבין תשביטו, אם זה שלילת הבעלות על החמץ, שלא יהיה החמץ ביטו, או שזה מעשה חיובי להשביט את החמץ. אבל יש אלף דוגמאות. לכן אני טוען שהעניין הזה של חיובי או שלילי הוא לא רק נוגע לקום ועשה ושבי אל תעשה, והבאנו דוגמאות שאי עשייה נחשב לאופן חיובי, הרב חיים לגבי ספר אגודה שדיברנו עליו אתמול, אלא הוא ממש מגיע ליסודי יסודות של, של הבנת ההלכה. אז זה מה, ש, זה מה שהשגנו, ואני מקווה שזה יועיל לנו בהמשך לימודנו בשעס, כשאנחנו מטיילים בשעס, להבין ולעיין בדברים האלו. ישיב בשיטות של רב זבן, אז יש לו מאמר ארוך ארוך ביותר על, על הרוגת שלי, וכאן מצאתי שתי שורות מעניינות. הוא אומר בשם הרוגת שלי, חוקר הגאון, מהו יסוד של כמה מצוות שמרה תורה? האם הוא מציאות חיובית או מניעת צעד שלילי? כגון עבודה במקדש צריכה להיות בכהן, או שלא תיעשה על ידי זר. כלומר, יש מצב ש של פסול באופן דיון, זר הפוסל, ויש מצב שאני לא צריך להתייחס לפסול, אלא אני צריך כהן באופן חיובי. אז אם שניהם הם עושים את, ה, את, את העבודה ביחד. סוכה צריכה שתעשנה לשם צל, או שלא תהיה שלא לשם צל. זה לא ראינו, אבל אין כאן שום מרמוק. מצוות יום הכיפורים הוא בעינוי או שלילת התענוג, וכאלה רבות. אז אינני יודע, אין לי זמן כרגע לעבור על 100 דפים פה, יותר מ-100 אני חושב, ולמצוא את הדוגמאות בפנים עם כל המרמוקות. ניסיתי לעשות את זה בפרוף ולא מצאתי. אני אוהב מאוד את התמונה הזאת. הרוגת שלוי לא היה נזיר, אבל פשוט לא היה לה זמן להסתפר. אז אצלו זה היה ימי ספיר כל ימות השנה. הוא היה כל כך שקוע בלימוד, אין לנו מושג. עם כן כזה. אוקיי, רבוי סי?
I wanted to follow up on the point from Rabbi Amiel about the heter being a positive concept, okay?
In Bittl.
Yeah, in other words, I was assumed things are aser or things are not aser. I didn't think heter is a concept. I remember once Rabbi Tendler was at a scientific conference about stem cell research, and he had this tirade about people who were saying it's prohibited. They said, in Judaism, some things are prohibited. If they're not, they're okay. You don't have to find a place that says that it's okay to do it. So it's like the concept of heter is not a concept, but it's just like, can you have, you know, water with a lollipop? If they don't say no, yes, you don't find.
No, but here's what he's saying.
When something is bottle, right? It's iser and something else. Right. It's iser and non-iser. You don't need the concept of heter being some kind of prohibited concept. Right?
Well, you do. I'll tell you why. Because if you're just saying that I'm allowed to eat what I'm allowed to eat because of bittul, then I know that there's Isur in this Taroves, and I can't deny that, but the Torah allows me to eat it. If I say Isur Nefach Lios Heter, that Heter now has a positive force to it. What does that mean?
More so than saying it's no longer Asur.
Correct. Because to say that it's no longer Asur means that it's basically a Heftzad Isur, but I as a Gavra am allowed to eat it.
Why not go the extra step? I say it's no longer Asur.
So that's what the Rosh calls Nefach Lios Heter. What do I gain by that? If these three pieces fall into another Taroves,
I get the scenario.
Now I'm allowed to consider it as that is Heter. You know, I've changed the metaphysical reality of the thing. The first way of saying it, no. The metaphysics is, it's still awesome, but the Torah allows me to eat it. Many times, I'll give you an example. Mamish, a pell of an example. Machlokas, the Rambam and the Raivin, in a case of Pikuach Nefesh, does he make a bracha on Nevel? Now, if you're telling me that there's a power to turn the Nevel into Heter, then I can make a bracha on it. But if the Torah is just saying that the Gavra is allowed to eat it because otherwise he'll die, then he's basically eating a Heftzad Isur, and the Raivin refuses to allow him to make a bracha on that. You know what I'm saying? you know, to make a bracha, you need something that's heter, va'open chiyuvi. I don't think that contradicts Rav Tendler. I don't think that's a steer to Rav Tendler. But it is a halachic reality.
It was a statement. It was a tirade. I don't
know. No, I'm just saying that even if I agree with Rav Tendler that, you know, chovas haraya alecha to prove that it's osur, and until you tell me it's osur, I assume it's mutter. I would agree with that. Kach that teira others. But I still want to know whether the entity per se is heter or no. I'm allowed to eat it, even though it's osur. There are many, many cases, where I'm allowed to eat isur, but it still remains isur. I mean, ad kedei kach, again, I don't agree with the Chassam Sofer, but the Chassam Sofer believes that if a child is never born, you know, I don't know, you're allowed to use the word retarded in our society, maybe that's not politically correct.
Intellectually challenged.
And the question was, there was only one Moisad that could educate the child, again, to achieve one level, but they would feed him nevelos and treifas, so that some, because it was a non-Jewish Moisad, so that some sofa was only matir until the child becomes bar mitzvah. And from bar mitzvah on, he refused to allow it to go on, because he says that macholos asuris metamtimos saleh. You know, there's some sort of metaphysical reality. Now, I'm not telling you I agree with the Chassam Sofer, but this is a pel of a chiddush of the Chassam Sofer. He was very serious about that. I mean, he more than anyone that ever walked on this earth appreciated what it means metaphysically, a chefta di surah. It's not something that you can send to the lab. You know, the laboratory technician is not going to see anything different between nevela and shchuta. It's exactly the same molecules, I think. Although now it's very interesting, you know, Rav Nachman Kahana Shlita, who I was just told that Nebuch his shul closed. I was very upset about that. But he had a young Israel in the old city. So anyway, so he's doing research on the genetic structure of Kohanim. Okay, but that can be explained scientifically. But he says there's a certain genetic change, you know, that we can now determine who is the real Kohen. But what I'm saying is that there is, you know, I don't think that anyone would say that you can test for kashrus and a lip. There are certain chemicals that are definitely treif, and you can do a laboratory test to determine whether they mixed in those chemicals. I'm not denying that. But I'm talking about the difference between an animal that dropped dead and an animal that was shechted by a heliga satmer shchita. There's no difference. It's the same basar. But Chassam Sofer says it's not the same basar. What does he mean it's not the same basar? It's on a metaphysical level. There's a chefta di surah, and it's metamtem as halev. And this has tremendous repercussions for halacha. The Ran is tempted to think that for a cholem nesukon, if you have two choices, you can feed a many kizesim and a vela, which is only an isa lav, or you could shecht an animal on Yom Kippur, which is an isa visa. I'd rather shecht the animal so that he doesn't eat many different pieces of nevela. I mean, again, these are concepts that are very, very difficult to understand. But
I just read a Shana Tshuva. Yeah. The doctor said on Yom Kippur, this person had to drink. So the Shana was, should he drink every 9 minutes a little bit, or should we start an IV? Mm. Starting an IV would be an Issur D'oraisa.
Because of Chovel or something.
Right. So one option is do one Issur D'oraisa. You don't have to do lots of little things.
So this is the Ran.
Yeah, I don't know who it was, but it's a
no. I'm just saying, but this comes back to the Ran, the famous Ran, the eighth parak of Yuma.
Okay, so he said better to start the IV.
Better to start the IV. Why? Just one second, let me think about that. Why? Because the other option is to feed him?
Feed him a little bit every 9 minutes, doing lots of little.
So here I would think that perhaps the Ran would agree that we could feed him every 9 minutes because there it's not a chefetz of the surah, you know, it's Yom Kippur. Again, we didn't get to Gavr chefetz yet, but if I could jump the gun, Yom Kippur is an Issa Gavr.
It's mutter to feed the person. The doctor said he's a sakana.
Yeah.
So why are we talking about
that
IV? Which is the less? There's no Issa.
Yeah, I don't like that sock. I don't know. Intuitively, it just doesn't sound right to me. I have to work out why, but intuitively, I reject that.
Why is IV awesome?
He's drawing blood back in.
No, that's not necessary.
What did he say?
Who is the shiurim?